נלמד את ההפטרה של פרשת ויירא, זה ביחזקאל, פרק כ"ח, כ"ט. זאת אומרת, שתי הפסוקים האחרונים של פרק כ"ח. זה נבואות, באמצע הנבואות שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא יחזקאל על כל המדינות שסובבות את ארץ ישראל. ויש שם נבואה על צור ועל עמון ועל מואב ועל צידון. והנבואה האחרונה שהוא אומר זה הנבואה על צידון, שהקדוש ברוך הוא יתכבד בתוך המקום הזה שנקרא צידון, וידעו כי אני השם, בעשותי בם שפטים ונקדשתי בה. ושילחתי בה דבר ודם בחוצותיה ונפלל חלל בתוכה בחרב עליה מסביב. זאת אומרת נפלל זה בלשון פלילות, בלשון משפט. הקדוש ברוך הוא הולך לעשות שפטים, ונפלל זה גם כן בלשון פלילי בחרב עליה מסביב, וידעו כי אני השם, ולא יהיה עוד לבית ישראל סילון ממאיר וקוץ מכאיב מכל סביבותם השתים אותם, וידעו כי אני השם אלוקים. זאת אומרת, על ידי העונשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל האומות שמסביב לעם ישראל, יהיה בהם פחד שלא להציק יותר לעם ישראל. גם צידון היו שכנים רעים לעם ישראל, היו מציקים להם, ועל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יעניש אותם, הם ידעו שיותר לא מציקים לעם ישראל. יש פירוט שם איך בדיוק זה יקרה גם על ידי מלחמות בינם לבין עצמם, וגם על ידי מה שהם ילקו מסביב, וגם טוב, יש שם כמה וכמה פרטים בדבר הזה. וכמענה לשאלה של עם ישראל ממילא יצאו לגלות, אז מה זה משנה להם מה יקרה עם צור, צידון, מצרים, כל המדינות האלה שמסביבם? ועל זה מגיעה התשובה, ובה אנחנו פותחים את ההפטרה. כה יאמר השם אלוהיקים. הקדוש ברוך הוא עונה לשאלה הזאת, למה זה חשוב לכם? כי בקבצי אס בייס ישראל מן הועמים אשר נופוי צובום ונקדשתי בום לעיני הגויים. נכון שהיום עם ישראל מפוזרים בגולה והם לא שכנים לצידון, אבל זה בזמן שאני אקבץ אותם והם ישובו אל אדמתם. על איזה תקופה מדובר שעם ישראל מתקבצים ושבים אל אדמתם? אז יש באמת כמה פירושים פה במפורשים. רוב המפורשים מסבירים שמדובר על התקופה של כורש, זאת אומרת תקופת בית שני, שאז באמת עם ישראל, הקמת בית שני, קיבלו את הרשות של השלטונות של כורש, מלך פרס, שהם יכולים לחזור ולהקים את בית המקדש ולהקים את היישוב היהודי בארץ ישראל מחדש. ועל התקופה הזאת הקדוש ברוך הוא אומר, בקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם ונקדשתי בם לעיני הגויים וישבו על אדמתם אשר נתתי להבדיל ליעקב. ואז הקדוש ברוך הוא נותן להם את הרשות הזאת, את האפשרות הזאת, הקידוש השם יהיה, שיראו שלא יציקו הגויים, כמה שהם ירצו להציק, הם לא יציקו להבדיל ליעקב, הם לא יציקו לעם ישראל, וישבו עולה לבטח, ואז עם ישראל ישבו לבטח בארץ ישראל, ובונו בתים ונוטעו חרומים, ויושבו לבטח, הם יטעו כרמים, יבנו בתים, יטעו כרמים ותתרבה ישיבת ארץ ישראל, ואז ישבו לבטח עוד פעם. זאת אומרת, פעם ראשונה יהיו אלה שיציקו להם, אבל אז הם יצליחו להתפתח פה בארץ. וישבו לבטח, בעשוי סי שפוטים בחויל השוטים אויסום מסביב אויסום, וידעו כי אני השם אלוהי קיים. הוא אומר, ואז על ידי שהקדוש ברוך הוא יעשה שפטים ויעניש את כל השוטים אותם מסביבתם, כל השונאים אותם מכל הצדדים, אז על ידי זה יגיעו באמת לנקודה הזאת, יכירו על ידי חסדי השם, יכירו בהשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא משגיח, כי אני השם אלוקיהם. ואלוקיהם קשור איתם, משגיח זה אלוקים, תקיד בעל יכולת בעל לקוחות כולם, משגיח בהשגחה פרטית, המשגיח בהשגחה פרטית עליהם, אני השם אלוקיהם. טוב, זה בעצם הנבואה שהנובי אומר, ועוד פעם, או שזה הולך על תקופת כורש, במדרושים משמע שזה כן מדבר על התקופה של העתיד לבוא. התנחומי אומר, ובפרשת סטרומה, אוי זיין, אומר, ובאותה שעה, באותה שעה שבה יוקה הצלם, כן, יוקה הצלם הגדול ומחייס לצלמו, הצלם שהקים נבוכדנצר, אומר רב שמעון בן לקיש, זה מלך המשיח, שהוא יכה את הצלם, שכל המלכויות שהן עובדות לצלם, ומחלה את כל האומות, ובאותה שעה ישראל יושבים בהשקט ובטח בעולם, אחרי שמלך המשיח יבוא ויקה את כל אומות עובדי הצלם, שנאמר, וישבו עליו לבטח, ובנו בתים ונטעו חרמים וישבו לבטח. זאת אומרת, במדרש, כן, במדרש בתנחומה, בתרומה, כן לומדים את הפוסק הזה על לאו סידלובוי, ומה שנשמע שגם שם המלבי מרית, הרבה פעמים מסביר, לא פה, פה הוא מסביר את זה על תקופת קורש בי שני, אבל הרבה פעמים המלבי מסביר שבקיבוץ גלויות יהיו כמה שלבים. זאת אומרת, יהיה המצב של קיבוץ גלויות עוד לפני הגאולה השלמה, עדיין בזמן הגלות, ואז יש מצב שני של גאולה, ואז יהיה קיבוץ גלויות שני. ויכול להיות שגם כן לפי המהלך שלו, זה יהיה גם הפירוש פה, ובאמת גם אם לפי המדרוש שמדובר על הגאולה העתידה. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים בעצם, זאת אומרת לפי סדר השנים אנחנו חוזרים, כי עד עכשיו דיברנו כל מיני נבואות שנאמרו על כל האומות שסובבים את ארץ ישראל, עכשיו הוא חוזר לנבואה שנאמרה על מצרים. עכשיו הנבואה הזאת שהולך להגיד עכשיו הנביא, זה נבואה שנאמרה בשנה העשירית, בשנה העשירית זאת אומרת למלכות שהייתה אז, והשנה העשירית למלכות של יחוניה. עכשיו, השנה העשירית למלכות שהייתה אז, זה בעצם לפני הנבואות האחרונות שהיו על צידון ועל כל אלה. רק שהיות והיה על מצרים שלוש נבואות שונות בזמנים שונים, אז הוא מסדר אותם עכשיו ביחד. טוב, ולכן הוא אומר, בשנו העשיריס, בו עשירי, בשניים עשור לחוידש, י' ב' וטבת, זה התאריך שבו ניתנה הנבואה הזאת, אויו דבר השם אלי לימור, בן אדום, שים פונחו על פרוי, מלך מצרים והינווה, עולו ועל מצרים כולו. אומר, יפה, אתה עכשיו תתנבא על פרוי ועל מצרים. עכשיו, הנבואה הזאת כוללת בתוכה את שתיהם, למה? בגלל שגם פרוי היה מצד אחד כולל בתוכו את מצרים. עכשיו, פרוי התנסה להרגיש שהוא אלוהים, שהוא הגצ'קה, הוא האליל של מצרים, הוא ייצג את עצמו כברא את עצמו וכל הדברים האלה, וכמו שהפסוקים פה מתארים בהמשך, שהוא אומר לי יאורי ואני עשיתי לי, יאור, יאור לי ואני עשיתי, הוא רואה את עצמו כבעל כוח אלוהי. דרך אגב, דווקא בגלל שהוא בא ושם את עצמו במקום כזה שהוא אליל, רב שמואל גוטפרב היה אומר, מלמד בית חיים שמואל גוטפרב היה אומר של יום הולדת היחיד שמוזכר בתורה זה יום הולדת את פרעו. אומר, למה יום הולדת את פרעו יום הולדת היחיד שמוזכר בתורה? כי הוא בא ועשה את עצמו שנים אחר כך, כן? לאליל שהוא עשה את היאור והוא עשה את עצמו, ככה יפי, עושים לו תזכורת, התורה מזכירה שלפני כמה שנים עוד חגגו לך יום הולדת, עוד לפני שאפת על עצמך כל כך, אז עוד חגגו לך יום הולדת, אז לכן הוא מזכירה את זה. בכל אופן, אבל הוא שם את עצמו במקום שהוא מושל, הוא הגדול, הוא כולל בתוכו את מצרים כולה, ולכן המפלה שלו זה מפלה של כל מצרים. אומר הפסוק, ישים פניך על פרעו מלך מצרים, והנה, ועליו ועל מצרים כולה. דרך אגב, באותו זמן ובאותו יום, כתוב בסדר אוילום, היה הזמן שבו בשנה העשירית לצדקיהו, והיה דבר השם אל ירמיה, הנך נמאל בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות, כתוב בסדר אוילום רב, שזה אותו באותו זמן. זאת אומרת, הנבואה הזאת שנאמרת על מצרים קשורה איכשהו. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק מה הקשר, אבל גאולה, הנבואה הזאת קשורה איכשהו לנבואה שנאמרת שם בירמיהו על בפרק למד ב', זה ההפטרה גם של פרשת בהר, שעל הנבואה הזאת שלמרות שהולך להיות חורבן, תקנו בתים ותיטעו שדות בארץ הזאת, כי יבוא יום ועוד יחזרו. זה בעצם הנבואה שהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו לפני החורבן, תקנה שדה ותשקיע ותכתוב את הכתב ותחתום ותשמור את זה שיש פה בעלות על השדה, ותגאל את השדה דווקא למרות שהכסדים מקיפים את העיר והולכים לכבוש אותה וזה נראה שזה חסר סיכוי, יש סיכוי גדול לארץ הזאת. וזה קשור איכשהו, כי זה נאמר באותו תאריך והסדרוי לא מציין את זה שזה היה באותו תאריך, ומעניין לדעת מה ואיך. טוב, בן אדום, שים פניך על פרעה מלך מצרים וינבא עליו ועל מצרים כולו. דבר ואומרתו, כה יאמר השם אלוהיקים, הנני עולך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הורוי ויץ בסויך יאוי רוב, אשר אומר לי אוי ריבה אני אסיסיני. אומר אני, הנני עליך פרעה מלך מצרים, הקדוש ברוך הוא מגיע להתנקם ולעניש את פרעה מלך מצרים, שהוא מוגדר פה התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. אז התנים הגדול, למה הוא מוגדר דווקא בשם הזה שנקרא תנים? למה הוא מוגדר דווקא בשם הזה שנקרא ים? אז יש פה דבר ראשון, זה פשוט בפשט הברכה של מצרים באה דרך הנילוס, באה דרך הנהר הגדול שיורד לו מהרי אתיופיה הגבוהים ומביא אדמה ומים וכל הדברים למצרים, שבדלטה של הנילוס זה בעצם אזור שהוא בעיקרון מדברי, אין בו משקעים כמעט, ואז מגיעה האדמה המשובחת הזאת והמים הטובים האלה והם מפרנסים את כל מצרים. זה החיים של מצרים, עורק החיים של מצרים זה הנילוס, והדבר הזה בהיות והוא גם עולה ומציף, כן, כמו שהתורה אומרת, לא כארץ מצרים היא, כן, הארץ השדרתה באה שם לרשתה לארץ ישראל, למטר השמיים תשתה מים, כשיש גשם יש מים, ולא כארץ מצרים היא שהשקיטה ברגלך כגן הירק, שיש שם עולה, הנילוס עולה ומשקה את כל הארץ, וזה הברכה של מצרים. עכשיו, היות ומצרים מגדירה את עצמה, היא מאמינים שהיאור הזה, הנילוס הזה, שהוא מצד אחד הברכה של מצרים, מצד שני יש בו גם פחד מסוים, כי הצפות האלה לא תמיד היו הכי נחמדות. בדרך הטבע, תמיד תהליך הצפה הוא תהליך שיכול להיות גם מסוכן. עכשיו, הנילוס היה נקרא קדוש, ולכן התנינים הגדולים, שהם גם חיות מאוד מרשימות, מאוד מאוד חזקות, אנחנו מדברים כנראה על הקרוקודייל, או דברים כאלה שהם חיות מאוד מאוד, איך קוראים לו, תמסך קוראים לו, חיות ענקיות, גדולות, חזקות מאוד, אכזריות מאוד גם, עוד פעם, לא יודע אם בעיניים של עצמן הן מגדירות עצמן אכזריות, אבל בעיניים של בני אדם הן מוגדרות כחיות אכזריות, שיכולות גם להרוג אדם בלי משהו מיוחד, בלי איזה סיבה של, שהיא מרגישה מותקפת או משהו, התנינים, הן חיות חזקות ועוד עוצמתיות מאוד, ולכן בתפיסה האלילית זה היה ברור שיש בהם אלוהות. כן, אם משהו גדול מאוד, חזק מאוד, ומאוד לאיזשהו כיוון, זה אומר שיש בו אלוהות. עכשיו, התנים האלה, אז האמונה המצרית הייתה שיש תנין גדול אחד, שהוא יותר גדול מכל התנינים, והוא מושל על כולם, והוא ברא את עצמו ואת היאור. והמייצג שלו, התנין הזה, זה פרעה. שהוא בארץ, יש לו את הכוח הזה, שיש לתנין הגדול שנמצא שם בים. מה שבים, שקיצור שייך אליו, זה קשור אחד לשני, וזה התנין הגדול אשר אמר לי יאורי, הוא ברא את היאור, ואני עשיתי, אני עשיתי את עצמי עם היאור, ולכן כל העושר של מצרים, כל הפרנסה, כל השמחה, הכל תלוי בפרעה, הכל מגיע ממנו, הוא מקור השפע. זאת בעצם הייתה האמונה שלהם. עכשיו, זה באמת בפשט הפשוט של הדברים, אתה אומר לי יאורי ואני עשיתי לי, אני אוביל אותך, ונתתי חכים בלחייך. מה זה חכים? זה כמו תופסים אותו באף ומובילים אותו, כן? זה כמו שהיו עושים לנעק או בחתום, משנה בשבס, היו תופסים נעקה, גמל גדול, נקבה, היו שמים לה כזה נזם באף, ואז גוררים אותה באף, כן? מושכים אותה באף, היא לא יכולה להתנגד. אומר, ונתתי חכים בלחייך, והדבקתי דגת יאוריך בקסקסותיך. הוא אומר, כל הדגים שאתה חושב, מסתכל עליהם כמשרתים שלך, הם כולם ידבקו אליך, ו... העליתיך מתוך יאוריך, אני יוציא אותך מהמקום הזה מהיאור, ואת כל דגת יאוריך בקסקסותיך תדבק. הם לא יתנבו אליך, הם יהיו מחוברים אליך, הם לא יוכלו להתנתק ממך גם אם ירצו. ונטשתיך המדברה אותך ואת כל דגת יאוריך על פני השדה טיפול, לא תאסף ולא תיכווץ. לחיית הארץ ולעוף השמיים נתתיך לאוכלה. זאת אומרת, אפילו לא יאספו אותך ויאכלו אותך. פשוט תהיה נטוש שם ויאכלו אותך, וידעו כל יושבי מצרים כי אני השם. למה תקבל את העונש הזה, ולמה זה יקרה בצורה כזאת, שכולם יראו שככה יהיה, יען היותם משעינת קנה לבית ישראל, היות ועם ישראל, במקום לסמוך על הקדוש ברוך הוא, שמח על פרעה מלך מצרים, על התנין הגדול הזה, לכן הם יראו את האפסיות, את האפסיות של התנין הגדול הזה, והיה ביום ההוא, כמו שהפסוק אומר בישעיהו, לא יוסיף עוד בית ישראל, ושאר בית יעקב להישען על מתהו, ונשען על השם קדוש ישראל באמת. זאת אומרת, יש מצב שמחכים כבר לראות שעם ישראל מתעורר שאי אפשר להישען על מכהו. אי אפשר להישען על מכהו. כן? היום הוא לא יוסיף עוד שבית ישראל שר בית יעקב להישען על מכהו ונשען על השם קדוש ישראל באמת. וזה באמת כמו שהנביא ממשיך ואומר. אז הדבר הראשון הוא אומר, הדבר הזה, מצרים נחרבה כמה פעמים. פרו בהתחלה היה מושל עד נער פרט, זה באמת הרב יהודה לנדי, בספר שלו, אלה דברי ירמיהו, נותן גם מפות מפורטות ויותר הבנה גיאוגרפית ופוליטית ומדינית של כל התהליך הזה. היה בתקופתו, בתקופה הזאת שהנביא מדבר, היו שתי מעצמות חזקות מאוד באזור הזה של המזרח התיכון. היה את בבל מצד אחד והיה את מצרים מצד שני. וכשעם ישראל, אתה רואה פה בכל הדיון הזה, סומכים על מצרים, לא סומכים על מצרים, הולכים לבבל, כל הדיון, היום זה נראה לנו משהו קצת שולי, אבל בתפיסה של אז אלה היו שתי מעצמות חזקות מאוד, ופרעו בהתחלה משל עד ממש עד נער פרץ, זאת אומרת, על כל האזור. ומבחינה פוליטית, מדינית, גיאופוליטית, כמו שזה נקרא, היה נשמע די שווה ללכת עם מצרים, והנביא מזהיר אותם, לא, תלכו עם בבל, אל תלכו עם מצרים. אתם מתגרים בבבל, הקדוש ברוך הוא רוצה את השלטון של בבל, ואם תתגרו בבבל ותלכו עם מצרים, אתם תשלמו את המחיר. ובאמת, קיצור, צריך להכיר קצת את ההיסטוריה בשביל להבין עד כמה הדילמה באותו זמן הייתה חזקה. זאת אומרת, זה לא, אם היינו שם, אנחנו בטח היינו. בסדר, אתה צריך להיות בתוך הסיטואציה, ואז לדון עליה ולדבר עליה, וזה גם כמה שמכירים יותר את הסיטואציה, מבינים יותר גם את מה הנביאים רוצים, על מה הם מדברים. זה לא אמירה, זה לא, אלו לא אמירות פשוטות. וטוב, למה זה יהיה פה כל השרים והגיבורים, הוא יעלה ומתוך יהוריו, יוציא אותו ממצרים, ייקח אותו למלחמה, והמלחמה בעצם ניטשת בקרקמיש, שזה אזור בכלל חוץ ממצרים, זה יותר בבל. שם המלחמה, אלא יותר סוריה. שם המלחמה קורית, ונטשתיך המדבר, ושם הם מפוזרים במדבר, ולא חוזרים הביתה, וכולם יראו כי אני השם. למה זה התנין הגדול הרובץ בתוך יהוריו, יש פה נראה את זה בעזרת השם, רב צודק מעריך בפרי צדיק בפרשת ויירו, יש לו פה מאמר על ההפטרה, שם הוא מדבר על העניין למה אוכלים דגים בשבת, ושם הוא בעצם אומר שפה מצרים זה בעצם כוח של ים, כוח של מים, שמים כוללים בתוכם כוח של תאווה. כוח התאווה, כוח החסד זה כוח המים. ולכן פרעו, מלך מצרים, מוגדר התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו. התנינים הגדולים זה גם סוג של דגים, כמו שהגמרא בבא בצרא גם קוראת לזה, אומרת, זה דוגים דה פריצה. זאת אומרת, כוח הפריצות של הדגים, כן, מוגדר גם כן בכוח הזה של תנינים. ולכן, כשבאים להפיל את מצרים, יש לו מהלך שם, טוב, אנחנו בעזרת השם, את המהלך הרב צודק נראה בנפרד, אבל זה עוד פעם מהלך למה זה נקרא תנינים. למה זה לא שנה זויר הקודש, זה נמצא בזויר פרשס בוי, בלמדלת דמדלף, וגם נמצא בזויר ואירו, חוף חסר מדלף. שם כתוב ש... בואו נקרא קצת את לא שנה זויר. עומר רבי שמעון, השתה איס לגלו רוזין, דאינון מזדבקין לאילה וסאטה. הוא אומר, הוא הולך לגלות סודות שהם מתדבקים למעלה ולמטה. מקסיב, בואי אל פארוי. כתוב בפסוק, בוא אל פארו, תבוא. לך אל פארוי מבואי אליי. לכאורה צריך להיות לך אל פארו, לא בוא אל פארו. מי בואי? אלו, דאי אלי קודשו בריחו, אידרים בוסר, אידרין הקדוש ברוך הוא הכניס אותו, את מוישה רבינו אל פארוי, חדרים לפנים מחדרים. לגבי תנין חוד אילו, תקיפה, לגבי אצל, התנין, תנין אחד עליון ותקיף, לכמה דרגים משתל של ימיני, ומנעיהו רוזה דהתנין הגודל. מי הוא התנין האחד הזה? הסוד של התנין הגדול, התנין הגדול. ומוישה דוחיל מיני. מוישה פוחד ממנו, מהתנים הגדול, ולא יקריב אלא לגבי אינון יאירין, והוא לא מתקרב רק לאלה היאורים שהם בעצם, ואינון דרגין דילי, הם דרגות שלו, התפשטות שלו, אבל לגבי התנין הגדול בעצמו, דוחיל ולא יקריב, הוא פוחד והוא לא מתקרב, וגינדחום אלי משתרש בשורשין אלוהינו, הוא רואה שהתנים הגדול הוא קשור בשורשים עליונים, כי ונדחום הקודשו בריחו דוחיל מוישה, היות שהקדוש ברוך הוא רואה שמוישה רבינו פוחד מהתנין הגדול הזה, הוא שליח ממנו נחרונים לאילו לא יוכל לקרב לגבי, ושאר הממונים, השליחים האחרים העליונים, הם לא יכולים להתקרב אליו. אומר קודשו בריחו, אומר הקדיש ברוך הוא, וזה הנבואה הזאת שאנחנו קוראים היום ביחזקאל. זאת אומרת, זה קשור למה שרואים בפרשה ובפרשה הבאה. בפרשה עצמה, שמוישה רבינו נכנס אל אל פארו, הוא רב איתו, אבל יש את התנים הגדול, את שורש השורשים של התנים הגדול, שהוא יש לו שורש בעליונים, אומר, הקדוש ברוך הוא רואה שמויש רבינו מפחד ממנו, והוא לא מעיז להתקרב אליו, ואם הוא לא, אם מויש רבינו לא רוצה להתקרב אליו, אז מי כן יטפל בו? לכן אומר הקדוש ברוך הוא, הנה אני הולך, או פארו, מלך מצרים, התנים הגדול, לא רוי ויץ, בסויך יאוי רוב. הקדוש ברוך הוא בעצמו יוצא להילחם קרב, ולא אחרי, הוא יוצא להרוג את התנין הגדול הזה, כן, ביום ההוא אפקוד, אפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, הלוויתן נחש בריח, והלוויתן לנחש הקלטון והרג את התנין אשר בים, והקמו ארוז את החכמוס את התנים הגודל הרויבץ וסריכי אוירוב אורים מורי מידין יש ואלמידים דה יודין ברוזין דה מוריין, יודעים את הסוד של האדון שלהם. בעזר ובאירו בחופתס ומד א' זה פרוי אב השלטוני במאיה, פרוי השלטון של השלטון שלהם במים, ולכן יספך נערי בדומה בקדמי זה. לכן דבר ראשון הוא קיבל מכת דם, אחר כך צפרדעים, אז גם הם מגיעים מגויה אוירה, יוצאים מהיאור ועולים ליבשה ומרימים קולות בכל מקום עד שהם נופלים כמו מיתים. אז נפח המטה לנוחוש, זה כנגד פרוי, גם כן זה נמצא במדרוש עם המון. עומר הבלוזר לקח נפח המטה לנחש, גם בריש ישראל בין המקום, בתנחום ובמחיל מדרשי גודל, כולם מביאים את זה. עומר הבלוזר לקח נאמר המטה לנחש כנגד פרעו שנקרא נחש, שנאמר התנים הגדול והלוויתן נחש בריח, והלוויתן נחש הקלטון. טוב, אז יש באורג שטן ישר בים, שזה בעצם עניין אחד. טוב, למה זה במדרושים? יש פה עריכות גדולה מאוד, אתה רואה פה את הנקודה של הגאווה מול ההשפלה. הוא הגביע את עצמו, התנהג בגאווה גדולה והרגיש שאני לי אורי, ואני עשיתי לי, ואני עשיתי, ואני שווה, ועל זה מגיעה התשובה ואומר, מי אתה? מה אתה? אומר, הנה, אומר לאושן מדרשוי סיסט רב עקיבא, הוא אומר, בזמן שבאים מוישה וארוי לפני פארוי, אמר להם פארוי, מי שיגרחם אצלי? מי שלח אתכם אליי? אמרו, לא, אלוקי העברים שלחנו אליך למור, שלח את המביא עבדוני במדבר. משיב פארו ואמר להם, מה שמו של אלוקיכם? כוח גבורה יש בו, גדולה ומלכות יש לו, ועוד אריכות גדולה שהוא שואל, מי הוא, מה הוא? אמרו לו, עונים לו מוישה וארוי לפארוי, כוחו וגבורתו מלא עולם. וכולו, מוריד טל במא, ומטר במאמרו ומצמיח אדמה, זן ומפרנס כל העולם מקרני רעמים עד ביצי חינים בכל יום ויום וממית ומחיה. משיב פרעה ואומר להם, אני צריך לו כלום, שאני בראתי את עצמי, שנאמר לי אורי ואני עשיתיני, עשיתי לא נאמר אלא עשיתיני. ומה הוא שאמר לי אורי? מנמד שכך אמר להם, אתם אומרים לי הוא מוריד טל ומטר, לי הוא מוריד טל ומטר, כבר יש לי נילוס נהר. אמרו עליו על נילוס שהוא יוצא מתחת עץ החיים וממימיו מתברכות ועל ראש, מימיו מושכות ויוצאות מפרי גן עדן, שכל פרי הוא פרי מסעו שתי אתונות וכל האוכל ממנו תואם בו כל אחד ואחד 300 הימים. ייצור, יש לי את הדבר הכי טוב בעולם, יש לי את הנילוס, אני לא צריך את האלוקים שלכם, פשוט לא צריך להגיע אליו, אני מסודר. וזה בעצם הלי אורי ואני עשיתיני. ואז אומר לה הקדוש ברוך הוא, טוב, אם ככה לתשתיך המדבר אני לוקח איתך ואת גולד גתי אורך, את כל השרים שלך, כל מי שקשור לדבר הזה, כל מי שקשור לאמירה הזאת של מי השם אשר אשמע בקולו לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח, והוא אוסף את כולם ביחד והתבקתי דגתי אורך בקסקסותיך ונטשתיך המדברה, אותך ואת כל דגתי אורך על פני השדה תיפול, לא תאסף ולא תיקבץ, לא יאסף הביתה וגם לא יתקבץ בשדה, פשוט לחיית הארץ ולעוף השמיים נטתיך לה, לאוכלה, פשוט יאכלו את זה שמה. וידעו כל יושבי מצרים וכי אני השם, יען היותם משענת קנה לבית ישראל. עם ישראל סמכו עליהם שהם יעזרו להם, וזה היה משענת קנה. מה הבעיה במשענת קנה? משענת קנה יש בה את הנקודה הזאת שאדם נשען עליה, מצד אחד הוא חושב שהוא ישען, הוא נשען ואז זה קנה, זה נשבר. עכשיו לא רק שזה נשבר ואין לו על מה להסמך, אלא גם כשקנה נשבר יוצא את הקרום יויס של קונה, כמו שזה נקרא בלשון חז"ל, כמו אומרת שאפשר לשחוט כמו בחולין עם קרום יויס של קונה, זה השפיצים האלה, כן, שהחלקים החדים האלה שנשברים, כשהקנה נשבר הם בולטים, ואז מה שקרה לאדם שהוא ניסה להישען על הקנה הזה, אז את השיווי משקל שלו הוא כבר איבד, ולכן הוא פשוט נופל קדימה על הקרומיוס של קונה האלה, והשם ישמור, ההפך, בסוף סום, בכו, בקף, תירויץ, כשהם יתפסו בך בקף להישען עליך, אומר הקדוש ברוך הוא לפארוי, תירויץ, אתה תתרוצץ, אתה תישבר. ובקעת להם כל כתף, ואז אתה תשבור להם את הכתפיים, שהם ישענו עליך, אז הכתפיים שלהם יישארו, ובישענם עליך תישבר, והעמדת להם כל מותניים. הוא אומר, יש את הנקודה הזאת, איפה נקודת שיווי המשקל של האדם נמצאת? האם נמצאת זאת אומרת, זה נקרא נקודת הכובד. זאת אומרת, כל חפץ שאתה רוצה להעמיד אותו, צריך סוג של שיווי משקל, אתה צריך איפה נקודת הכובד נמצאת. עכשיו, כשבן אדם נשען על משהו, נקודת הכובד נמצאת במקום אחר. ברגע שהמקל הזה נשבר, אז האדם נופל, כי הוא מאבד שיווי משקל. זאת אומרת, בעיקרון, יכול להיות שהוא יכול לעמוד על שתי רגליים. ברגע שהוא נשען על סטנדר, הוא נשען על שולחן, הוא נשען על משהו, כן, זה גם בהלכה, כן, כשנשענים על משהו, שאם לוקחים אותו, האדם ייפול. אז בעצם האדם, נקודת הכובד נמצאת במקום אחר. ואז והעמדת להם כל מותניים, אז או שזה הפירוש הוא שהרגליים שלהם כבר נכשלו, או שלא, אתה תעמיד אותם חזרה, לא תהיה להם ברירה אלא לעמוד בחזרה, אבל הם יישברו בגלל הדבר הזה. יישברו בגלל הדבר הזה, לסמוך על מצרים הוא טעות גדולה מאוד. לא חיים, לא חיים. ועל ידי זה בא נבוכדנצר, זה כבר אחרי החורבן, ואומר, הנה, כה יאמר השם אלוהיקים, הנני מביא עלייך חרב חורב, הנני מביא עלייך חורב, הקדוש ברוך הוא מביא חרב על מצרים, והכרתי ממך אדם ובהמה, והקדוש ברוך הוא הולך להכרית ממצרים אדם ובהמה, והייתה ארץ מצרים לשממה וחורבה, וידעו כי אני השם, יען אומר יאויר לי ואני אוסיסי. או אומר, ארץ מצרים תהיה לא רק טיפול בקרב, לא רק שהם לא יצליחו, אלא יהיו לשממה וחורבה. טוב, הדבר הזה זה היה חורבן הכללי שהיה למצרים, זה היה בשנת 27 למלכות נבוכדנצר, 8 שנים אחרי החורבן. כן, אחרי שהוא כבר לא עזר לבני ישראל, זה כבר היה, שלום, עם ישראל כבר יודעים שאי אפשר לסמוך על מצרים. רק זה סיבה אחרת. זאת אומרת, יש פה עונש שמקבלים, למה עם ישראל סומך עליהם, אז הם נאנשים שעם ישראל לא יסמוך עליהם. יש פה לימוד. עכשיו, יש פה חוץ מזה עונש נוסף. יען אמר, יאור לי ואני עשיתי, שהוא עדיין מייחס את כל הכוח שלו אל היאור ואל עצמו, שיש בו כוח אלוהות. כן, גם אחרי המכה שהוא קיבל, זאת אומרת, הוא קיבל מכה אחת בשביל שעם ישראל ילמד שאי אפשר לסמוך עליו, וזה עדיין לא עזר, הוא עדיין נשאר עם כל הגאווה שלו, אז לכן עכשיו מתבטלת מלכות מצרים מכל וכל. יען אמר, יאור לי ואני עשיתי. כן, יען אמר, יאור לי ואני עשיתי. יש בילקוט שימויני, לושנה מדרש, הוא דורש את זה על הפסוק, שיסו השם מוירו להם, ידו גויים אנוש אימו סלו. הוא אומר, מה זה שיסה השם? לפי שהם עושים עצמם מריות, כן? הם עושים את עצמם לאדונים, מר, כן? אדון. עודה להם, ריבון השם, תודיע להם שאתה אדון על כולם. ידעו גויים, אנוש הימה, סלע. שהגויים ידעו שהם גם אנושיים, הם גם אנוש ולא אלוהות. חירה מלך צור, עשה את עצמו אלוהים, יען גבל ליבך, הודיעו הקדוש ברוך הוא, שהוא אנוש, שנאמר אל ארץ או שלחת, על ארץ ישלחתיך. פרעה אמר, יאור לי ואני עשיתיני, יאור לי ואני עשיתי, אני הוא שבראתי את עצמי, ידעו גויים אנוש הימה סלע, הודיעו הקדוש ברוך הוא שהוא אנוש. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הנה יוצא המימה, לצורכו ולדרכו בבוקר. אז הוא יוצא למים, והוא הרי היה חלק מההצגה שהוא לא צריך להתפנות, ולכן היה יוצא המימה בבוקר, אחוז בו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, והודיעו שהוא בשר ודם. תודיע לו את זה, שהוא בשר ודם. מה עשה משה? אחז בו. אמר לו, אז פרעה כבר יום שלם מתאפק. אמר לו, אומר פרעה למשה, הנח לי שעשה צרכי, ואחר כך אדבר עמך. אמר לו משה, יש אלוה שעושה צרכיו? לפי כך אמר לו, אשכם בבוקר והודיעו שהוא בשר ודם. ידעו שיטה השם מורה להם, ידעו גויים אנוש הימה סלע. טוב, ולכן בעצם בגלל שהוא בא ומתיימר להפוך את עצמו לאלוהים, הוא מתיימר להפוך את עצמו לדבר כזה, אז הדבר הזה יהיה נשור בנפרד. והעונש הזה הולך להגיע, יען אמר יאור לי ואני עשיתי, הולכת להיות ארץ מצרים לשממה וחורבה, לכן הנני אליך ואל יאוריך, אני הולך להגיע ולהביא חורבן שלם עליך ופרוי ועל יאוריך. ונוסעתי אס ארץ מצרים לחורבו יזכו עירב שם אמו, ממגדול סבני ועד גבול כוש, ממגדול סבני, שזה מגדול, מגדול סבני, שזה היה הקצה אחד של מצרים, ועד גבול כוש, שזה הקצה השני, הולך להיות חורבות חורב שממה. לא רק שממה וחורבה, אלא חורבות חורב שממה. זאת אומרת, חורבן גדול מאוד. אומר, לא יישא עבור בו רגל אדום ורגל בהמה, לא יישא עבור בו ולא יישא שבע ארבעים שונות. יהיה כזה מדבר שאפילו מראה לעדרים גם לא יהיה שם. לא תעבור ברגל אדם כי לא יהיה שם יישוב, ורגל בהמה לא תעבור שם כי לא יהיה שם מראה, וזה יימשך הרבה זמן, זה 40 שנה זה יימשך הדבר הזה. ונוסעתי אס ארץ מצרים שמומו בסויך ארוצויס נשמויס. זאת אומרת, בשביל שיהיה פה שממה מוחלטת, לא רק מצרים עצמה תהיה שממה, אלא גם הארצות סביבה תהיה נשממה. כי אם הארצות סביבה יהיו מיושבות, אז אנשים יבואו לבקר שם, אנשים יראו. ולכן אני אשים גם את הארצות שסביבה כארצות נשמות, בשביל שתהיה שממה מוחלטת. ועריה, הערים של מצרים, בסויך אורים מחורבויס, תהיינו שמומו 40 שנה. 40 שנה גם הערים סביבה יהיו ערים חרבות, בשביל שהערים שלה יהיו חרבות לגמרי. ואף יצאו יסיבי אנשי מצרים, הם לא יתקבצו כקבוצה וילכו למקום אחר, אלא ואף יצאו יסיאס מצרים בגויים וזייריסים בו ארוצויס. הקבוצה של מצרים, אנשי מצרים, יתפזרו פליטים בכל מקום וזייריסים בו ארוצויס, וככה הדבר הזה יימשך 40 שנה. כי כה יאמר השם אלוהיקים, מקץ 40 שנה הקבצס מצרים מן העמים אשר נפוצו שם. אומר, ואז הקדוש ברוך הוא יקבץ את מצרים. זאת אומרת, החשבון שזה קורה, זה קורה בימי פרס, זה רמל במסת החשבון. מצרים נחרבה בשנת 27 למוכנצר, למוכנצר עצמו, שזה 8 שנים אחרי החורבן. עכשיו, הוא מלך 45 שנה, זאת אומרת, מהמלכות שלו היה 18 שנה, אחריו אביל מרודח מלך 22 שנה, אז ביחד זה 18 ועוד 22, ובשנת א' לבלשצר, כן, נאמרה נבואת פרס לדניאל, ומאז התחילו הגולים לשוב בימי מלך פרס, והתחילו להתקבץ. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מקץ 40 שנה, אקבץ את מצרים מן הערמים אשר נפוצו שם, ושבתי אל שבועוס מצרים, ואשיבויסי אויסום, ארץ פסרויס על ארץ מחוי רוסום. הם יקבלו רישיון מהמלך, נראה לי שהרישיון המקורי שהם קיבלו מהמלך לחזור למצרים, נמצא בבריטיש מוזיאום. זאת אומרת, יש שם את הגליל הזה שבו, שאותו קורש נתן, הצהרת קורש. מה שנמצא שם, זה, מה שהם כותבים, הצהרת קורש. הצהרת קורש שנמצאת שם, זה הצהרה המצרית של קורש. זאת אומרת, הוא נתן לכמה אומות הצהרות כאלה, וכמו שהפסוק אומר פה, שהוא ייתן, אקבץ את מצרים מן העמים ושבתי את שבות מצרים, הם מקבלים אישור לשוב לארץ שלהם, רישיון מלך פרס, וישובו לארץ פטרוס, כן? אבל הם יהיו ממלכה שפלה על ארץ מצרים, זה אזור מסוים בארץ מצרים, על ארץ מכורתם, שמשם הם יצאו, אבל והיו שם ממלכה שפלה. זאת אומרת, הם לא יחזרו לגדלות שלהם, לכוח שלהם, לעוצמה שהייתה למצרים, הם כבר לא יהיו אימפריה. עכשיו, ולא רק שהם לא יהיו אימפריה ביחס למה שהם היו בעבר, הם שפלים. לא, הם יהיו שפלים גם ביחס לאומות אחרות בזמן הזה. מן הממלכויס תהיה אשף עולו, ולא יסיס נעשי עויד על הגויים, ואם עתתים לבלתי רדויס בגויים. כולם, הם לא יהיה להם כוח, הם לא יוכלו להרים את הראש נגד אחרים, אמית אותם שהם לא יוכלו לרדות בגויים. למה הדבר הזה יקרה? למה הקדוש ברוך הוא ישאיר את מצרים מושפלים? יש בזה שתי סיבות. דבר ראשון, שלא יוכלו לרדות את בגויים, למשול בהם בפרך. הקדוש ברוך הוא הסיר את עול מצרים מעל הגויים האחרים, ולכן הם לא יהיה להם את הכוח הזה. ודבר שני, ולא יהיה עויד לבייס ישראל למבטוח מזכיר עבוין בפני סום אחריהם. אומר שלא, הדבר הזה לא יהיה עוד לבית ישראל למבטוח מזכיר עבוין, שלא יבטחו עוד על מצרים, כי המבטח הזה שהם בוטחים על מצרים מזכיר עוון, שעל ידי זה שהם בוטחים על מצרים, הם פונים אליהם, לומדים ממעשיהם, ומסירים את ליבם מהשם, ויודעו כי אני השם, ועל ידי זה עם ישראל יכיר, שהקדוש ברוך הוא עושה עם מלכי הארץ כרצונה. אז יש פה שלוש סיבות למה מצרים תישאר שפלה. טוב, אז למה זה הדבר הזה, המקיץ 40 שנה קביצס מצרים, זה גם התוספת ביודיים, כן? יש משנה ביודיים, ותוספת בקידושים, וגמור בי אבומס, אי אבו עומד בייס, סויטה תס עומד א', יש בזה נידון ארוך. בואי ביום, בואי ביום. אותו יום שהתמנה לרב לוזר בן עזריה לנשיא. עומד יהודו גר עמוני לפניהם בבייס המדרש, והוא בא ושאל, אומר לו אין, מה אני לבוא בקהל? האם אני מותר לי לבוא בקהל? הוא עמוני. אמר לו רבן גמליאל, אסור אתה. אמר לו רבי יהושע, מותר אתה. אמר לו רבן גמליאל, ועלי כבר נאמר לו יובי עמוני ומיובי, בקהל השם, אסור לעמוני. אמר לו רבי יהושע, וכי עמון ומואב במקומם הם יושבים. ועלו כבר עלה סנחריב וירבב את כל האומות, וממילא הכלל הוא שכל דפוריש מהירו בפוריש. אז כל המתגייר מותר לבוא בקהל מיד. קיצור, וכולו. אז יש שם נידון שלם, מה היה שם? אמר לו, יהודו גר עמוני, מה אעשה? אם לעשות כמו רבי גמליאל, כמו רבי יהושע, אמרו לו, כבר שמעת מפי הזקן, הרי אתה מותר לבוא בקהל. זאת אומרת, הם נמנו וגומרו, כדעס רבי יהושע. אמר לו, רבי גמליאל, אם כן, אף מצריקה יועצה בו, אם אתה אומר שיש פה הלוך שכל דפוריש מירו בפוריש, ולכן כל האומות היום מותרות, אז גם מצרי יהיה אותו דין. שגם כן יהיה מותר, אומר לרבי יהושע, למצרים נתן להם הכתוב קצבה, שנאמר מקיץ 40 שנו, הקבצס מצרים מן העמים אשר נפוצו שמה, ולכן אחרי שנגמר הזמן של 40 שנה, אז חוזרים המצרים להיות קבוע, וכל קבוע כמחצו על מחצו דומי, ולכן אם יש סופק מצרי, אז זה לא אומרים כל לפוריש, נראו בפוריש, להלוכה, נפסק בשולחן אורך, סימן אבן עזר, סימן ד' סעיף י' שהאידנה נסבלבלו כל האומויס, לפי כוח עמוני ומיובי ועדוי מי שנסגיירו מותורים לובי בכל מיד, לכל דפוריש מירו בפוריש, ואנו טוילין שהוא מירויב אומויס, שהיא מותורים מיד, להרמב״ם הוא הדין למצרי, ולהרוש מות מצרי באיסורי עומד. אז מחלויקס, רמב״ם וראש מה הדין במצרי, ויש על זה ביר אגרו, ואיס י' זיים וי' חס, אז זה נושא בפני עצמו, אבל זה נובע מה... דבר הזה. טוב. ומין הממלכויסטי יש אפוא לא. מין הממלכויסטי יש אפוא לא. ולא תתנשא עוד על הגויים. ולא יהיה עוד לבית ישראל למזכיר עוון. זה מעניין. במדרש יש כמה וכמה דברים שלומדים מהדבר הזה שלא יהיה עוד לבית ישראל מזכיר, למבטח מזכיר עוון. אומר הסרופים. רבי יענקי בר זבדי פוסח. ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר עוון. כסיב. שרופים או ימדים, אם מעלוי שיש כנופיים, שיש כנופיים לאחוד בשתיים, יחסה פונוב, ובשתיים יחסה רגלוב, ובשתיים יהיה עופף, אז יש שתיים יהיה עופף, שבזה הם מקלסים את השם על ידי המעוף שלהם, בשתיים יחסה פניו שלא להביט בשכינה, בשתיים יחסה רגליו שלא יראו הרגליים שלו פני שכינה, דכסיב וכף רגליהם ככף רגל עגל, והרי יעשו להם עגל מסכה, ולא יהיה עוד לבייס ישראל למבטח מזכיר עוון, אז הם מכסים את הרגליים שלהם. עוד דוגמה אומר המדרש, תמון תנינן, גמור בראש השונה, חובה עומד א', משנה, כל השופרות כולם קשרים חוץ משל פרה, למה חוץ משל פרה? מפני שהוא קרן של עגל, הוא כסיב ועושו להם עגל מסכו, אומר המדרש, על שום ולא יהיה עוד לבייס ישראל למבטח, מזכיר עוון, תונה, מפני מה סויטו אינו שויסו בקוי של חברתו. כן, אחת לא בשנייה, שלא יאמרו, בקוס זה שוסס פלויניס ומייסו, ולא יהיה עוד לבית ישראל המבטח למזכיר עוון. ועוד דוגמה, המדרש מביא, כמו משנה בסנהדרין, נ"ד עמוד א', והורגת אסו אישו ואסו באימו, אם אדם חטא באימה מחטא ברויביה ונרווה, אלא מפני שבוסתה קולו על יודו לאודום, אמרה תורה תסכל, הבאימה, שלא תהיה באימה עוברת בשוק ויהיו אומרים, זו באימה שנסכל פלוני על ידה. ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח, מזכיר עוון, שלא יזכירו בכלל שיש אווירס בעולם. לא להזכיר בכלל שיש אווירס בעולם. טוב, עכשיו אנחנו בעזרת השם ממשיכים, זה עדיין חלק מהאפטרי, ראה? הסיפור של נבוכד נצר. נבוכד נצר היה שליח של הקדיש ברוך הוא, לטפל בכל הגויים שנמצאים מסביב לעם ישראל. ואומר הקדיש ברוך הוא ליחזקאל, והיהי ב-27 שונו, בראשון באחד לחודש, א' בניסן, אויו דבר השם אלי למויר. הוא אומר, בן אדם, נבוכד רצר מלך בובל, העביד אס חילוי אבוידו גדוי לו אל צויר, הוא לקח את ה... צבא שלו, והם עבדו עבודה גדולה מאוד לכבוש את צור. הם עשו שם מצור ענק וניסו לכבוש את צור. וזה נהיה כל ראש מוקרוך, כל ראש נהיה קרחת. למה? כי הם סחבו אבנים גדולות, אבני קלע ואבנים גדולות על הראש, אז אתה פשוט תלש להם את השערות. וכל כוסייף מרוטו, כל כתף נהייתה מרוטה. למה? כי הקורות הכבדים והאבנים הגדולים שהם סחבו, פשוט מרת להם את הכתף. ושכר לא היה לו ולחילו מצור על העבודה אשר עבד עליה. למה? כי בדרך כלל מה יש למלך? או יש לו כבוד, הוא יכול לפעמים לקחת את העיר ולקחת שלל, כן, כסף, דבר ראשון, כסף. לפעמים אין לו כסף, אבל יש לו כבוד, כי הוא לקח עיר שלמה ושרף אותה, וכולם מדברים על העוצמה שלו ועל הכוח שלו ומפחדים ממנו. יש לו את הרווחים שלו מהמלחמה שהוא עושה. פה מה שקרה שהוא עשה מצור גדול על צור, ואז מה שקרה שהים עלה, הצונמי כזה, הים עלה, ופשוט שטף את הכל, את כל הרכוש ואת הכל. אז למעשה, נבוכד נצר לא עשה כלום. הוא העביד את חילו עבודה גדולה אל צור, כל ראש מוקרח וכל כתף מרוטה, אבל שכר לא היה לא לחילו, לא הוא לחילו מצור, על כל העבודה הוא שהוא קיבל עליה, לא שכר של כסף ולא שכר של כבוד. לא חין, היות שהוא שליח השם לעשות את הדבר הזה, והוא לא קיבל שכר. קוי אומר השם אלוהיקים, הנני נויסיין לנבוכד רצר מלך בובלס ארץ מצרים, ושם הוא יקבל ונוסו המוינו. הוא ייקח את ההמון של מצרים, את האנשים, נמכור אותם לעבדים ושפחות, ושולל שלו לא, וזה יהיה שכר החל, הצבא שלו, כי את כל הרכוש הוא ייתן מתנה לחיילים שלו, ובוזז ביזו, ואו יסו סוחור לחילוי, פעולו סוי אשר עובד בו, ופעולו שלו, פעולו סוי, כן, שהוא עבד, זה לא בשביל הכסף, היה לו מספיק, אלא המטרה שלו הייתה שם, תפארת, תהילה, זה מה שעניין אותו, נוסעתי לו, יש ארץ מצרים, פעולו סוי אשר עובד בו, מה שהוא עבד, הוא יקבל את ארץ מצרים, וזה יהיה כבוד גדול, למרות שהיא לא תהיה עוד כזאת ממלכה, אבל הוא יקבל את זה, אשר עשו לי נאום, השם אלוהיקים. הוא אומר, לכן, בעיקרון היה צריך להיות שיהיה ממלכה גדולה ותהיה תחתיו, אבל בגלל מה שהם עשו לי, גם זה שעם ישראל שמח עליהם, וגם זה שלי יאירי ואני אסיסיני, הם יהיו ממלכה שפלה, והם יהיו תחתיו. ביוימה הוא, אומר הנובי, ביוימה הוא, הצמיח קרן לבייס ישראל, ולכו אתם פסחו עם פה בסריחון, וידעו כי אני השם. מה זה היום ההוא? איזה יום מדובר שבו ביום ההוא, הצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתם פתחון פה בתוכם. אז למה זה, מי שדבר ראשון מדבר על זה, רשי. רשי אומר, מה זה ביום ההוא יהיה הדבר הזה? בוא נראה את הלשון שלו. לא שמעתי ולא מצאתי פירוש מקרא זה. כך אומר רשי. מהו צמח קרנם של ישראל במפלת מצרים? שהרי, בוא נעשה את החשבון. ישראל גלו 8 שנים לפני מפלת מצרים, ולכן ביום ההוא היה 48 שנה אחרי הגלות, זה לא הזמן שעצמיח קרן לבית ישראל. ולך אתם פתחון פה בתוכם, פשוט לא קשור. אז על מה מדובר? מה זה 40 שנה, ואז ביום ההוא עצמיח קרן. אז מה קרה? איזה תאריך זה התאריך הזה? אז רשי אומר, ואומר אני, אומר רשי, ביום ההוא מוסב על פרשה שלמעלה מקץ 40 שנה הקבצת מצרים, ואותו חשבון קלה בשנה שמלך בלשצר, כן? עוד פעם, אז אני מבין ככה. רשי בהתחלה, אני הסברתי את הרשי בהתחלה לפי מה שהוא אומר בסוף. בהתחלה רשי הבין שביום ההוא הכוונה ביום שבו נבוכדנצר יכבוש את מצרים, הצמיח קרן לבית ישראל. אומר רשי, מה פתאום? ביום שנבוכדנצר כבש את מצרים, 8 שנים אחרי החורבן, לא קרה שום צמח לבית ישראל. רק מה? אומר, ביום ההוא הכוונה, ביום ההוא ש-40 שנה שמצרים תשוב, הצמיח קרן לבית ישראל. אומר רשי, מתי זה קורה? אז כמו שאמרנו מכל את החשבון, זה 18 שנה של חיי נבוכדנצר, 22 שנה של לוין מרודח, מדובר בשנה הראשונה לבלשצר. עכשיו, דניאל באותה שנה, מלך בבל. מלך בבל. אומר, ודניאל באותה שנה, נצינו בדניאל שבאותה שנה התחילו מלכי פרס להתחזק ונגזרה מפלה על בבל שנאמר בשנס חדו לבלשצר דניאל חלי עם חזי קדמיסו כאריו היא בובל ואז הוא מתנבא על פרס ומלכות פרס היא צמיחת קרן לישראל שנאמר בקורש הפוסק בישעיה אומר הוא יבנה עירי וגלותי ישלח אז 40 שנה של מצרים נגמרות בתקופה בה מתחיל דניאל להתנבא על מלכות פרס שהולכת לבוא, שעל ידה יתחיל הנבואה של עם ישראל, ולך יחזקאל יהיה פתחון פה שיראו שהנבואה שלך מתקיימת. אז לכן בעצם אומר ביום ההוא הצמיח קרן לבית ישראל, מה הכוונה? היום ההוא הצמיח קרן לבית ישראל שיראו את הנבואה של שיתחיל דניאל להתנבאות על פרס, שהיא צמיחת קרן ישראל. מדינת פרס הייתה אז מדינה גדולה ששלטה אז בכל האזור. לא יודע, כל העולם מתהפך מאז כמה פעמים, זה לא, אני לא יודע. היה אפילו בהיסטוריה לומדים על כל מיני נדידות ארצות ונדידות עמים, קשה מאוד לדעת. טוב, למעשה המלבים אומר, המלבים מביא את הפירוש הזה של רש"י, והוא מוסיף ואומר שבאמת בעת ההיא לא נאמרו 140 שנה, אז אני בא בשנה העשירית, מה זה ולך יתם פתחון פה, הרי יחזקאל מת מנבוכדנצר, מה זה לך יתם פתחון פה בתוכם. רש"י אומר באמת שיאמינו לנבואות שלך, אבל מה זה, טוב, אז המלבים אומר ככה, לדעתי, אחרי שכבש מצרים, שהיה גמר מלחמותיו, כן? אז נבוכדנצר עצמו, כשהוא גמר לכבוש את מצרים, אז הוא עבד את הצלם בביק הסדורו. ואז היה הנס מחנניה, מישאל ועזריה שהתקדש שם שמיים, ואז הרים קרן ישראל שראו ששם השם נקרא על הצדיקים, שחנניה, מישאל ועזריה ניצלים מכבשן האש, וחזל הרי אומרים שבאותו יום שהיה הסיפור של חנניה, מישאל ועזריה, אז החיה יחזקאל מייסים בביק הסדורו. נכון? ושאלו, באו עצמות ותפחו על פנם של נבוכדנצר, שעל מה זה אמרו לחברם של אלו מחיים מתים בבקעת דורה, וזה סימן לגאולה העתידה, עצמות היבשות שעוד יחזרו וכן, יהיה עליהם בשר ואור וגידים יחזרו לחיים, שיהיה תחי הסמייסים, וזה הפיסחו עם פה שהוא נתן לו בתוכם, שהם הכירו את השם ויודעו כי אני השם. למעשה יש מדרש, ביום ההוא הצמיח קרן לבית ישראל, ביום ההוא הצמיח קרן לבית ישראל, וזה הגמורה בסנהדרין. הגמורה בסנהדרין צדיק חסמד א' אומרת, ביום ההוא הצמיח קרן לבית ישראל ולכו אתי עם פסחו עם פה בסויחום, יבוא יום, וזה בעצם הוא מדבר על הזמן של הגאולה. אומר רב חנינה, אין בן דוד בו עד שיתבקש דג לחולה ולא יימצא. אין בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא יימצא, שנאמר איפה? בהמשך בפרק יחזקאל בלמד בייס, כה יאמר השם אלוהיקים, ופורסתי עולכו אסרישתי בקהל עמים רבים, והעלוך בחרמי, ונטשתיך בארץ על פני השדה עטילך, והשכנתי עליך כלוף השמיים, והשבעתי ממך חיית כל הארץ. אז, הוא אומר, אז אשקיע, קיצור, ועבדתי את כל בהמתה, שמש ואנו נחסנו, ירח לא יאיר אורו, כל מאיר יאיר בשמיים מקדירים עליך, נתתי חושך על ארצך, נאום השם אלוהיקים, נבואה שלמה שנאמרת פה על שים קינה, קינה על פרעה מלך מצרים, ואז בפסוק י' ד', ועבדתי את כל בהמתה, אז אשקיע מי מהם, ונהרותם כשמן הוליך, נאום השם אלוקים, בתיתי את ארץ מצרים שממה ונשמה ארץ ממלואה בהקותי את כל יושביבה וידעו כי אני השם. אומרת הגמור, אומר בחנינה, אין בן דוד בו עד שיזבק יש דג לחוי לבלו עם מוצאי, שנאמר עוז אשקיע מימיהם ונערו יסקום כשמן אויליך, וכסיב ביום ההוא, וכסיב בשרי, ביום ההוא הצמיח קרן לבייס ישראל. וכסיב בשרי, ביום ההוא הצמיח קרן לבייס ישראל. עכשיו, ביום ההוא הצמיח קרן לבייס ישראל זה לא בשרי, זה לא כתוב אחר כך. זה בפרק למד ב', וביום ההוא הצמיח קרן לבייס ישראל זה סף פרק חפטט, כן? שתי פרקים לפני. אבל הדבר הזה, הוא אומר, זה שתיהם מדברים על פלס מצרים, אמר שו כבר שואל את זה, ואומר שזה שתיהם מדברים על גלות מצרים, ובאמת יש לנו עריכות בעניין הזה, באמת נראה את זה אולי בדברי רב צודויק, שמעריך גם כן על העניין הזה, מה זה ביום ההוא הצמיח קרן לבית ישראל, יש לו מהלך משלו, שאז יראו שכמו שהיה כשהיה למצרים קצת מפלה, התגלה בעולם הכוח של תורה שבעל פה, כשמזה תהיה הראיה, שביום עוז השקיע, עוז השקיע מימיהם ונערוי סום כשמן אוי לכנאום השם אלוהיקים, איך תהיה בשם הישועה הגדולה, ובעזרת השם בקרוב במהרה בימינו נראה את העצמיח קרן לבייס ישראל ולכו אתם פיסחוים פה בסריחום.